טוב, אז אנחנו היום בט"ו בשבט, אז בהמשך אולי נזכיר גם משהו שקשור לט"ו בשבט, אבל נתחיל באורות התורה, נלמד איזה כמה דקות את הסעיף באורות התורה, וכמו שאנחנו אומרים, תמיד הקדוש ברוך הוא ככה בהשגחה פרטית מגלגל לנו סעיף שמתאים לאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו. אז גם סעיף ד' וגם סעיף ה' מדברים על אותו נושא. סעיף ה' אתם רואים הוא סעיף ארוך, אז אני חושב שאולי נלמד אותו מחר. נתחיל היום את סעיף ד'. אורות התורה פרק ח' סעיף ד'. כל הידיעות הרוחניות שבתורה הן כדמות גבולים מסומנים לבוא אליהם על ידי השתדלות באמצעים המביאים להם על פי ההכנות הראויות, ומי שירצה לבוא עליהם בלא שימת לב ליסוד ההכנות תחת דברים של אמת יביא לו דברי דמיונות. וזה הוא מביא את הפסוק במשלי, תמן עצל ידו בצלחת גם אל פי הוא לא ישיבנה. אז מה הסעיף הזה מדבר? הסעיף הזה מדבר על כך שאנחנו ניגשים ללמוד תורה, וכשאנחנו ניגשים להבין את הערך של התורה אלינו, אז נראה לנו שהדבר המרכזי והעיקרי שאנחנו צריכים להתעסק איתו זה הידיעות הרוחניות, להתעסק בשור שנגח את הפרה, להתעסק בכל מיני שאלות מעשיות, או אפילו לקרוא את ההיסטוריה של מה ש כן, איך שהלכנו במדבר ואת כל ההיסטוריה של עם ישראל, או להתעסק בסיפורי צדיקים, בכל מיני דברים שהם לא הגרעין של הדבר, שהם לא, שאתה לא מגיע לעצם ההתעסקות באיזו ישנייה רוחנית, זה בעצם נראה לנו לא העיקר. העיקר הוא שהתורה תהפך אותך להיות אדם שהוא יודע, מחובר למשהו רוחני, למשהו מופשט. ועיקרה של התורה זה שתהיה אדם, כן, מה יבחין בינך לבין אדם רגיל? אדם רגיל הוא מתעסק בדברים ארציים, בדברים פשוטים, בדברים מעשיים, בסיפורים, בהיסטוריה של העם, בכל מיני דברים שזה העמך מתעסק. והאדם מישראל, כל העניין של התורה, זה התורה רוצה להביא את העם, עם שלם, התורה רוצה להביא כל אחד, כמה שיותר אנשים מעם ישראל שיהיו אנשים רוחניים. זו הייתה התפיסה של הפילוסופים. שהפילוסופים באו ואמרו, אנחנו מאמינים בזה שהאדם, המדרגה של האדם, המעלה של האדם, היא נבחנת ביכולת של הידיעות הרוחניות שלו, וזה עיקר העמל שלנו, וזה גם עיקר מי שאנחנו רוצים, מאמינים שהוא יכול באמת להיות איש המעלה, ובשבילו זה התכלית העיקרית, לדעת ידיעות רוחניות. וגם בתורה יש ידיעות רוחניות, ויש וידעת היום והשבות על אלוהיך כי השם בשמיים, כן, כן, כי אין עוד מלבדו. יש ידיעה של להסתכל, להתבונן על העיקרים שקשורים לאור האלוקי, למציאות האלוקית, שהאדם מתמלא בתודעה ובידיעה איך להבין מה זה האלוקות שהיא מעבר לעולם, ויש בתורה גם המון, כן, המון דיבורים והמון דברים ידיעות שקשורות לאיך אותו אור אלוקי הוא מתגלה, הוא מתלבש, הוא, כן, כל דבר שקשור לקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא רחמן, הקדוש ברוך הוא משגיח, וכל הידיעות הרוחניות האלה הם דברים שהם נראים כשזה עיקר התורה. אם אתה תהיה מלא מהידיעות הרוחניות האלה, אז אתה תגיע למה שבאמת אנחנו רוצים בעיקר בשואפים להגיע אליו. וכן בתורה יש מושגים שהם קשורים לא רק שהקדוש ברוך הוא רם וניסה, אלא יש גם משהו מופלא ונסתר לומר באדם, מה זה האנושות, מה זה האדם, מה זה מושג צלם האלוקים שבאדם. כל הלימודים הרוחניים של מהי המהות הפנימית של החיים האנושיים, כן, זה דבר שנראה כאיזשהו דבר מרכזי, וכמה שצריך להתעסק עם זה. או להבין את מה זה הקדוש ברוך הוא ומה הפמליה של מעלה, מה זה מלאכי השמיים. או להבין כל דבר שקשור, נגיד, למהי המהות של קדושה שבזמן. להבין את המהות הפנימית של זמן קדוש ומהמהות הפנימית של השבת. כן, זה ידיעה רוחנית. או להבין מהות פנימית של מה זה מקדש, כן, איך, מה עם הסודות של המקדש, מה עם היסודות של השכינה במקום, במקום, ומה עם זה. זה נראה שזה הדבר בו תלוי אם אתה תהיה איש מורה מעם, אם נצליח לה, כמה שנצליח להביא את עם ישראל יותר לידיעות רוחניות שהם יהיו מחוברים אליהם, אז זה יהפוך את עם ישראל לגוי קדוש, כן, הוא יהפוך את עם ישראל לעם מיוחד. ואם אתה תביא את עם ישראל לזה שהוא יקיים רק מצוות, או יתעסק בדרך ארץ, או יתעסק בהיסטוריה שלו, ובסיפורים על הצדיקים שלו, זה לא יהפוך את עם ישראל לעם מאוד 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 מיוחד. וצריך לשים את הדגש בידיעות הרוחניות. בא הרב ואומר בסעיף הזה לא ככה. כל הידיעות הרוחניות שבתורה הם כדמות גבולים מסומנים לבוא אליהם. אבל מה? על ידי השתדלות באמצעים המביאים להם, על פי ההכנות הראויות. ומי שירצה לבוא אליהם בלא שימת לב ליסוד ההכנות, תחת דברים של אמת, יביא לו דברי דמיונות. כלומר, אם אתה חושב שהחידוש של התורה, הדרך שלך לדבק בתורה בזה שאתה תגיד, טוב, מה זה מושגי אהבת השם, מה זה מושגי יראת השם, מה זה המושגים האלוקיים, זה שבזה אתה תצליח באמת להפוך, להביא את הבן אדם, שהאדם יהפך להיות איש מעלה, ובזה שתתבונן מה זה קדושת השבת, תבין מה זה שבת. ובזה שתתבונן מה זה צלם האלוקים של האדם, תבין מה זה נשמה של האדם. ובזה שתתבונן בכל הדברים האלה, זה מה שיכול להביא אותך לכך שאתה תהיה איש מעלה, בלי ההתעסקות עם כל כך הרבה דברים נוספים, שהם אולי רוב התורה, שרוב התורה היא לא מתעסקת באופן ישיר במושגים הרוחניים, אלא רוב התורה היא מתעסקת בדברים שקשורים למושגים הרוחניים האלה, אבל בהמון המון לבושים, ובהמון המון התעסקויות בדברים שהם הרבה הרבה פחות מופשטים כאלה. אז אומר הרב, זה צריכים להיות מודעים לדבר הזה, שהידיעות הרוחניות שבתורה אין דרך להגיע אליהם באופן ישיר, אין דרך להתעסק איתם באופן ישיר ולאחוז בהם, אלא וזה רק יותר כדמות גבולים, גבולים מסומנים לבוא אליהם. כשכתוב בתורה את הדבר הזה, בידת היום והשבות האלה לבך, כי השם בשמיים ממעל ובארץ מתחת אין עוד, וכשיש לך צריך לדעת שהשבת קודש, מה שראינו נגיד באכילת המן, כל המושגים האלה, אומר הרב, זה לא זה שאתה יכול לתפוס אותם באופן ישיר, אלא זה רק זה נותן לך איזשהו כיוון שאתה צריך להיות מודע שהמון המון דברים אחרים, המון המון האמצעים, הרבה האמצעים האחרים שיש בתורה, הם נועדו כדי להביא אותך להבין את הדברים הרוחניים האלה. והדרך שלך להשיג את הדברים הרוחניים האלה, אין קיצורי דרך. אתה לא יכול לתפוס באופן ישיר את המושגים הרוחניים, ואם אתה תנסה לתפוס באופן ישיר את המושגים הרוחניים, אז אומר כאן הרב, תחת דברים של אמת יבילו דברי דמיונות. במקומות אחרים הרב אומר תיאורים אחרים על מה גורם לזה שהאדם רוצה את הידיעות הרוחניות באופן ישיר. כן, במאמר דעת אלוקים הרב פותח בהתחלה את הדבר הזה, שבעצם צריכים להיות מודע לדבר הזה, שכיוון שמדובר באור אין סוף, כיוון שמדובר באור מאוד מאוד גדול, בתפיסה מאוד מאוד מופשטת, אז בעצם האדם לא יכול להיפגש עם עצם האור, ותמיד אתה יכול להיפגש רק עם הלבוש של האור. ואיך אתה נפגש עם הלבוש של האור? ככל שאתה בונה יותר כלים להופעה של האור הזה, אז אתה יותר אתה יכול להיפגש עם הלבושים השונים של האור, כי את האור עצמו אתה לא יכול להסתכל עליו. כן, האור עצמו, כן, הידיעות הרוחניות של עצמם הן כל כך מופשטות, כל כך עליונות, שאם אתה תנסה לגוע בהם באופן ישיר, יש שבירת הכלים. כן, זה יחס כזה בין האור לבין הכלים, שהטענה שבעצם שאנחנו טוענים זה שעיקר העמל שלנו זה לבנות את הכלים, והעמל הזה של לבנות את הכלים הוא בסופו של דבר גורם שגם אתה זוכה לאיזשהו קשר לזה שגם אתה קשור לידיעות הרוחניות, אבל אתה אף פעם לא יכול ללכת באופן ישיר אל הידיעות הרוחניות, כיוון שהידיעות הרוחניות הן כל כך ענקיות, כל כך מופשטות, כל כך הן מעבר לכלים האנושיים ולתפיסה האנושית, אז זה רק כדמות גבולים מסומנים לבוא אליהם, זה רק נותן לך את היעד ואת התובנה הזאת, שעם כל זה שאתה מאוד מאוד מוגבל, אתה צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נותן לך תורה, והוא נותן לך תורה שהיא מכילה את כל האמצעים שדרך המפגש ודרך המעבר של כל האמצעים האלה אתה תוכל באיזושהי מידה לזכות ולהבין באיזושהי מידה את הידיעות הרוחניות. כן, זה רק דבות גבולים מסומנים שבעצם על הדרך היחידה שלך לגוע בהם זה על ידי השתדלות באמצעים המביאים להם על פי ההכנות הראויות. על פי ההכנות הראויות הכוונה זה שאם זה דורש ממך, אם זה דריד מושגי ההשגחה, כן, להבין את המושג הזה איך שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, זה לא מספיק שתלמד מה זה השגחה, אתה צריך ללמוד את איך הקדוש ברוך הוא הופיע בדור המדבר, ואחרי כן איך היה בדור הכניסה לארץ, ואחרי כן השופטים, וזה זה שאתה לומד את הלבושים השונים של ההשגחה, זה בסופו של דבר אולי יצייר לך בצורה נכונה מה זה, מה צורת החיבור של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. זה שאתה לומד את כל ההלכות של שבת, ואתה לומד את כל המצוות שקשורות לשבת, ואחרי כן אתה לומד את כל הפסוקים שנאמרו לגבי שבת, ואתה לומד את כל התורות שנאמרו לזה, זה אולי בסופו של דבר יוכל לצייר לך בצורה, באיזשהו ציור נכון, מה זה מושג שהקדוש ברוך הוא נח, ושזה יום שיש בו נשמה יתרה, כל מיני מושגים מאוד מאוד מופשטים, שהם אם לא תשתמש בכל האמצעים שקשורים לרעיון השבת, לא תוכל לקלוט את אור השבת. כן? אתה חייב להשתדל בכל האמצעים, כן? ובכל ההכנות הראויות לדבר הזה, ואם אתה לא תשים לב לדבר הזה, אז לא רק שהרעיונות של התורה הם לא יפגישו אותך עם האמת, אלא זה יעורר בך המון המון דמיונות.
זה נכון, כן? גם הכנות גשמיות.
והדבר הזה נכון, זה בעצם שתי הדיברות הראשונות. אנוכי השם אלוקיך, שהוצאתיך מארץ מצרים. זאת אומרת, כדי שנוכל להיות שייכים לאנוכי השם אלוקיך, היה צריך את כל המעבר הזה של להיות במצרים, ואחרי כן לראות את עשרת המכות, ואחרי כן לראות את בחיית ים סוף, וזה, ואז אפשר באיזושהי מידה אנוכי השם אלוקיך, ואז זה יכול להתמודד עם הדמיונות שלא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, ושכל המושגים של האלוקות הם יתפסו בצורה הגדולה שלהם ולא בצורה הדמיונית שלהם. כן, זה הדמיונות של עבודה זרה. ואחרי כן יש ההופעה של המושגים הרוחניים, הדמיונות של המושגים הרוחניים, של המושגים הרוחניים השוטה בכל מיני צורות. בהתחלה זה היה בצורה שממש שהעולם היה ממש ראשוני כזה, שבכלל עוד לא האור של התורה והאור של ישראל עוד לא התפשט בעולם, זה היה קטסטרופה כל הדמיונות שהיה סביב מושגים רוחניים. אבל גם אחרי כן ועד ימינו אנו, המושגים הרוחניים הם יכולים להיות מאוד מאוד מבובלים, ואחרי כן זה טיפה התעדן, והיה את זה בצורה של דתות קצת שיש בהם דמיונות, אם זה הדת הנוצרית שיש בה כל מיני דמיונות, הדת הנוצרית בוודאי שיש מלא 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 דמיונות, אם זה הדת המוסלמית שיש בה כל מיני דמיונות, כן, ולא מעצב את המושגים הרוחניים בצורה שבאמת המושגים הרוחניים בנויים בצורה נכונה. ואחרי כן כל הפילוסופיה היוונית, כל מה שאנחנו רואים שהעולם הוא כן, הידיעות הרוחניות שבעולם הן לא בנויות בצורה נכונה, אומר הרב, זה לא ויכוח תיאולוגי. הוויכוח הוא לא ויכוח בגלל שאני יודע מה, על ויכוחים על איזה, אלא זה בגלל שאין תורה. כי מה התורה עושה? התורה היא זו שמצליחה לבנות, התורה והופעת התורה על ידי ישראל, ועל זה שאנחנו חלק מבני אברהם, יצחק ויעקב, ויש לנו היסטוריה, ויש לנו את כל השחת השכינה ברצף כל הדורות, זה השייכות לתורה ולישראל, זה מה שעושה את ההבדל בבניית הכלים של הידיעות הרוחניות. לא אז ה-IQ היותר נכון, או אני יודע מה, שאדם הוא יותר דורש אמת או משהו כזה, אלא אם האדם נקט בכל האמצעים המביאים לדברים האלה, ובכל ההכנות הראויות, וכל האמצעים, בכל ההכנות, זה כולל את כל השייכות שלנו איך שהמושגים הרוחניים האלה הם אחרי כן הם מפורטים בהמון המון מצוות ובהמון המון הופעות של שכינה ובהמון ובצדיקים ובמסורות, כל הדברים האלה זה האמצעים שגורמים לנו שאנחנו עם שהידיעות הרוחניות שבו הם באמת יכולים יותר להיות בו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שכולם דור. כן, אז זה מה שאני אומר, דברי הדמיונות הנה חינמי, העולם הולך ומתבשם כתוצאה מהמציאות של עם ישראל בעולם, אז אי אפשר להשוות את דברי הדמיונות במה שהיה בתקופה הראשונה שעם ישראל בא לעולם לבין דברי הדמיונות שיש היום, אבל גם היום יש הרבה עוד דמיונות ביחס לרוח, מה נקרא רוח, כן, מה נקרא קדושה, אז כן, האם הרוח קשורה לרגש, האם הרוח קשורה לזה שהאדם מתנתק מן העולם הזה, המון המון דמיונות שיש בנוגע לידיעות הרוחניות השונות שהאדם, כן, איך לקלוט אותם, כן, וזה הדבר שאנחנו צריכים באמת להיות עם כזה, אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש ומביאים את הידיעות הרוחניות בצורה הנכונה שלהם, וזה כן, זה הסעיף הזה. גם סעיף הבא הרב ירחיב את הרעיון הזה, אז זה בעזרת השם מחר נקרא את הסעיף הבא. כן, אז איך הדברים האלה גם קשורים לט"ו בשבט? כן, אז מה זה ט"ו בשבט? אז כתוב במשנה, כן, ט"ו בשבט זה קודם כל יום הלכתי. אז עוד פעם, זה כמו שאנחנו אומרים, אנחנו כל דבר ודבר מתחילים במושגים הרוחניים. איפה עוד שנה? הנה. אז מה כתוב על ט"ו בשבט? שזה ראש השנה, ארבעה ראשי ראשים מהם. ראש שנה לאילן, כן, בחמישה עשר בו ראש שנה לאילן. אומר הברטנורה, מה זה לעניין? לעניין מעשר פירות, שאין מעשרים פירות אילן שחנתו קודם שבט או שחנתו לאחר שבט. שמה? שפירות שחנתו עד ט"ו בשבט הם שייכים לפירות של שנה שעברה, ורק הפירות שחנתו אחרי ט"ו בשבט הם שייכים לשנה הבאה. זה ההלכה. ומה ט"ו בשבט? זה יום הלכתי כזה, אבל למרות שזה יום הלכתי, אנחנו רואים שהוא נהפך להיות יום שאפילו בישיבת בית אל כן, מפנים זמן, מבטלים סדר ערב בשביל לקיים את המנהג שהמקובלים הנהיגו לאכול מפירות ארץ ישראל. כן, מה? לאכול מפירות ארץ ישראל. כן, אז היה כתוב, אז כתוב את הדבר הזה שהיה מנהג, היה מנהג שהיו נוהגים בחוץ לארץ לאכול חרובים, לאכול חרובים. כתוב, אני חושב שהם היו גם ברוכים על, כי מתוך התגעגעות לארץ ישראל היו ברוכים כשהם היו אוכלים את החרובים, כי זה היה היום שהם היו משתוקקים, זה היה היום משתוקקות להגיע לארץ ישראל. ו טוב, היום אנחנו נמצאים בארץ ישראל, אז כבר המרנו את אכילת החרובים באכילת פירות שגודלים בארץ ישראל, כן, בפירות שבעת המינים, כמה שזה, גם זה עוד בינתיים איננו, אנחנו אוכלים פירות, אבל החיטה והשעורה לצערנו עדיין זה לא בצורה של פרי, כן, החיטה, אנחנו רוצים לזכות לט"ו בשבט העתידי, שגם החיטה והשעורה זה יהיה בצורה של פירות ולא בצורה של לחם, כן, לא בצורה של עמל מאוד גדול. אז זה מנהג אחד. וכשהגיעו לארץ ישראל, אני לא יודע בדיוק את השורשים של זה, אבל אנחנו רואים שיש גם מנהג נטיות. עכשיו, מנהג הנטיות זה לא רק התנועה הציונית, כי אנחנו רואים שמרן הרב, שהוא שהוא מדבר על שהוא מדבר על על חודש שבט. אז מה המשפט של חודש שבט? חשק הנטיות. מה? זה מבטא כאילו את חפץ ההטבה לדורות הבאים. לא אמרתי את זה במדויק. מה? המובלט
בתוקפו
בעץ החרוב. מעולה. כן, אז רואים שבאמת העניין הזה של ט"ו בשבט קשור גם לא רק למציאות הזאת של הפרי, אלא גם למציאות הזאת של העץ, של העץ, של נטיית העץ. כלומר, יש בט"ו בשבט גם יום של ביטוי של נטייה בארץ, שאנחנו נטועים בארץ, ואין לך דבר שהוא יותר מבטן לנטייה בארץ מאשר ליטוע עצים. כן, ש... כי כמו שאומר הרב, העץ הוא מבטא את זה שאתה פה לדורות, כי עצים נוטעים לא רק בשבילך, אלא אתה נוטע שהמקום הזה יהיה מיושב, וארץ ישראל נהיית מיושבת בזה שיש דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור, וזה בא לידי ביטוי בנטיית העצים. יש בט"ו בשבט את העניין הזה של אכילת הפירות, כן, אכילת הפירות בט"ו בשבט, שזה יותר המקובלים הניגו את העניין הזה של אכילת הפירות. ואיך זה קשור להלכה הזאת? אז כן, אז ברור שעיקר ההלכה של ט"ו בשבט זה כמו שאמרו לכאורה המקובלים, שזה יותר העניין של הפירות, כי הט"ו בשבט הוא יותר מגדיר את הפרי, כן, לאיזה שנה הוא שייך. אם הוא שייך לשנה הקודמת, או שייך לשנה הבאה. אבל זה בכל אופן גם העניין הזה של הפרי, לאיזה שנה הוא שייך, זה בסופו של דבר פונקציה שהעץ, כל שנה הוא משתרש עוד יותר בארץ, הוא נהיה, זה על ידי הגשמים, על ידי זה שעובר עוד שנה של, שהשורשים שלו נהיים עמוקים יותר, אז הוא משתרש עוד יותר בארץ, וזה משפיע על הדין הזה של הפירות. כלומר, זה שתי הלכות של... עיקר הדין של פורות של ט"ו בשבט זה באמת הוא נפקמין על הפירות, אבל הוא מתחיל, הוא מושפע בעצם הדין הזה של העץ. כן, גם יש את הנפקמינה, יש את הנפקמינה לעניין דיני אורלה, שאורלה, למרות שכתוב במשנה שראש אחד בתשרי זה ראש שנה לאורלה, נכון? באחד בתשרי ראש שנה לנטייה, נכון, לנטייה, אבל כתוב שם שאם נטע אילן 45 יום קודם אחד בתשרי, אז זה נחשב, זה עלה לו לשנה, אבל כשיגיע אחד בתשרי שנה רביעית, אם חתום מנטייה זו פירות עדיין המסורים משום עורלה, שאף על פי שתשרי ראש השנה לנטייה, 15 בשבט ראש השנה לאילן, וזה כבר נעשה אילן, לפי כך אין שנתה מתחדשת לצאת מן דאורלה עד 15 בשבט. עכשיו אמר לך, אם ינחתו בפירות הם תורת רביעי, רבעי עליהם לאוכלם בירושלים. זאת אומרת, זה בסופו של דבר גם משפיע לדיני אורלה, שדיני אורלה הם יותר קשורים, האם אתה בעץ שעברו עליו 3 שנים או 4 שנים, אז אתה צריך כאילו שזה יהיה בסופו של דבר פירות שחנתו בעץ של השנה הרביעית, שזה אחרי ט"ו בשבט. אז זה שתי הבחינות האלה שיש בט"ו בשבט. וזה קשור באמת, העניין הזה של העץ והפרי קשור למה שדיברנו, כן? שאנחנו נמצאים בעולם מה עושה את ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא? מה שעושה את ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא זה העניין הזה, האם יש עץ או אין עץ. שהעולם הבא הוא עולם של פירות, איך שהרמח"ל התחיל, שהעולם הבא, העולם הזה זה עולם שהוא עולם של עבודה, כן? העולם הזה הוא עולם של עבודה, והעולם, והעולם הבא זה העולם של אכילת פירות. הפרי זה ביטוי לדבר הזה שאתה נפגש עם התכלית של הדבר, והעץ והעבודה על העץ, וזה שאתה צריך ליטוע עצים, כן, זה העניין של העולם הזה. אז אפשר לבוא ולהגיד שבאמת ביום הזה יש את הבירור הזה בין העניין הזה של העמל והעבודה והעץ לזה שבאמת לעניין הזה של אכילת הפירות. אבל באמת זה חידוש מאוד גדול שהמקובלים רוצים להגיד לנו את הדבר הזה, שאפשר כאילו שעושים לנו יום של אכילת פירות, כן, זה אני לא הייתי מעז לעשות כזה דבר, יום של אכילת פירות, כן, אין לנו יום, כן, אין לנו כזה יום של אכילת פירות. וטו בשבט זה איזושהי מדרגה מאוד כנראה סודית כזאת, מאוד עליונה, שאפשר לאכול פירות, אפשר לאכול פירות. אז איך שאני מבין זה כך, איך שאני מבין, אני מבין כך, שבאמת גם בעולם הזה, גם בעולם הזה, נכון שאנחנו בעולם שיש בו עץ ויש בו פירות, ושאנחנו צריכים, ועיקר העולם שלנו, אנחנו נפגשים עם האור האלוקי בצורה כזאת שאתה משקיע בעץ, ושאתה נוטע עצים, ואתה עובד, ואתה לא צריך לשים את הדגש שלך בעולם הזה לאכילת הפירות. אכילת הפירות זה מדרגת העולם הבא, זה לא מדרגת העולם הזה. אבל גם העולם הזה הוא עולם שצריכים לאט לאט להתרגל בו להיות קשור לפירות. וברמה האידאית, ברמה העליונה, הרי אנחנו יודעים שהעבודה, העבודה הייתה בצורה כזאת של גן עדן. כלומר, העולם האידיאלי הוא עולם שהקשר בין העבודה לבין התולדות של העבודה זה כמו שבגן עדן. וגן עדן זה היה, גן עדן זה מקום שיש בו עבודה, אבל יש בו עבודה, מה שנקרא עבודה נטו. אין שם עבודה של קוץ ודרדר תצמיח לך. אין שם עבודה שאתה צריך להשקיע המון אנרגיות בדברים שמתנגדים לצמיחה, מתנגדים לפרי, מתנגדים לדבר, לנטו של החיים. כן, זה גן עדן. גן עדן זה מקום שאתה לא משקיע, שאתה לא משקיע בקוץ ובדרדר, אלא אתה רק משקיע גם העבודה של גן עדן היא עבודה מסוג אחר. היא לא עבודה שיש בה קליפות, שיש בה קוצים וברקנים. קליפות אולי כן יש, אבל אני לא יודע, כתוב שבאמת בגן עדן החיטה הייתה פרי, הכל היה באמת זה, אבל האם באמת כל הפירות היו בלי קליפות? אני לא יודע אם זה היה בלי קליפות בגן עדן. כלומר, אחרי הכל, גם גן עדן זה העולם הזה. אבל בסדר, גם אם זה קליפות, זה קליפות. יש הרי סוגים שונים של קליפות. אחד מהדברים שאני חושב שהכי מדברים על מעלת הפירות, זה תלוי איזה סוג קליפה זה. על כמה שהקליפה היא רכה יותר, אז זה אומר שזה פרי במדרגה גבוהה יותר. ואם הקליפה היא קשה, אז פרי כאילו שבמדרגה אולי פחות, פחות עליונה, ככה פעם נתנו דרשות כאלה. אז יכול להיות שבאמת הפרי שהוא יהיה הכי הכי מתוקן, זה יהיה הכי טוב הסורה, שהקליפה שלהם היא הכי, הכי כאילו, הכי דקה, כן,
למה שבתפוח פחות?
מה?
שבתפוח וכאלה פחות.
לא, אני מבין שכשהחיטה, החיטה היא תגדל על עץ, זה תהיה כמו עוגה, זה יהיה כמו גלוסקרה. כלומר, זה יהיה אפילו בלי קליפה כזה. כלומר, גם זה יהיה בלי קליפה. אבל, אז מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים שבעצם אנחנו נמצאים בעולם שמה שהרב מדבר פה על התכלית, הידיעות הרוחניות והאמצעים, אז בתורה באיזושהי דרך זה די קרוב. אבל בחיים שלנו אנחנו נמצאים בעולם שהפער בין ההתעסקות שלנו המון בטוב וברע, ובאמצעים שמביאים אותנו אל הטוב, לבין שאתה חי ומגיע לנקודות הנטו של החיים, הוא פער מאוד מאוד גדול. וזה בוודאי נובע מהנפילה של חטא אדם ראשון, כן, האדם הראשון. כן, בגן עדן, באופן אידאי, אנחנו היינו בעולם שהיה המרחק בין העץ לבין הפרי היה מרחק פחות גדול, עד כדי כך שהיה טעם העץ כטעם הפרי. אז לא כתוב שלא היה עץ ולא היה פירות. ברור שהיה עץ והיה פירות, זה המהות של העולם הזה, שיש בו אמצעים ויש בו תכלית. אבל היית יכול לטעום, היום העץ הוא כשלעצמו מר, כן, זה פרשת בשלח, שהעץ הוא באופן בסיסי מר, ובגן עדן, בעולם המתוקן יותר, אז אז הטעם של העץ הוא גם לא היה כל כך מר, היה לו טעם של פרי. אז מה זה אומר? זה אומר שגם האמצעים הם לא היו כל כך רחוקים מהתכליות, והחיבור בין לעובדה ולשומרה, בין העבודה לבין התולדה של העבודה, שזה הפירות, הוא לא היה פער מאוד מאוד גדול, זה התיקון של גן עדן, זה התיקון של העולם, שהאדם היה מרגיש שכשהוא מתעסק בנטיית העץ, כשהוא מתעסק כן, כשהוא מתעסק בנטייה, הוא גם שם הוא היה מרגיש טעם טעים. כן, זה לא היה, ההבדל בין העץ לבין הפרי, זה היה רק הבדל כמותי. זה לא היה הבדל שפה אתה מרגיש שאתה מתעסק באמצעי ופה אתה מתעסק בתכלית, אלא הפריזה היה התרכיזיות של הטוב, והעץ זה היה הדרך להגיע לטוב. זה כאילו זה פרופר, כמו פרוסדור וטרקלין, כמו שהרב צבי יהודה תמיד היה אומר, שבארץ ישראל זוכים שמשהו מהאור, כן, הפרוסדור, כשאתה נמצא, יש פרוסדור שמוביל אל הטרקלין, אבל יש פרוסדור שהפתח של הפרוסדור זה הטרקלין, אז מהטרקלין יש אור לפרוסדור, ויש, אבל אם זה פרוסדור שמוביל אל פרוסדור, שמוביל אל פרוסדור, שמוביל אל פרוסדור, כן, אז הפרוסדור הרחוק אין בו שום דבר מהאור של הטרקלין, כן. אז כשנגיד שאנחנו היינו בחוץ לארץ, אז בחוץ לארץ הפרוסדור הוא כל כך רחוק, זה פרוסדור של פרוסדור של פרוסדור של פרוסדור שמוביל אל הטרקלין, אז זה מקום שאין שם בכלל אור, כן? אז ממילא שם לא היה אפשר לאכול פירות כאלה מתוקים כמו בארץ ישראל, היינו צריכים לאכול חרובים, כן? החרוב הרי אתם יודעים שהוא באופן בסיסי מאכל בהמה, כן, הוא מאכל בהמה, ברובים, מה?
גם באופן לא בסיסי כל כך.
וקשה לאכול אותו. כן, זה נכון שהוא מאוד מזין, יש בו מאוד מאוד, כן, כוח הזנה, הוא מאוד מאוד בסיסי, וכנראה ככה זה כנגד הגלות גם, שגם הגלות היא מצב באמת של ריחוק מאוד גדול מהחיות הנעימה, אבל היא כנראה כן בנתה משהו בסיסי כזה, משהו מאוד יסודי, זה, אבל זה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה יום שבו אנחנו רוצים למצוא את לתת את הטעם של הפרי לחיים שלנו. כן, אז זה נעשה בצורה כזאת, לכן זה ככה אני מבין את התקנה הזאת של אכילת פירות. לתת את לחפש איך אנחנו מכניסים בחיים שלנו את הטעם של הפרי. כן, איך אנחנו, כאילו, בציורים העמוקים שלנו צריכים להיות, שכל החיים שהם מאוד מאוד, יש בהם המון המון עמל, אבל הם בשורש שלהם, בעומק שלהם, הם מובילים אל הפרי, שייכים אל הפרי. כן, מובילים אל הפרי ושייכים אל הפרי. אז בחוץ לארץ זה נעשה רק על ידי אכילת החרוב, ופה אנחנו זוכים להגיע לארץ ישראל, זה כבר נעשה בצורה הרבה יותר עשירה, בצורה של אכילת שבעה המינים, אבל ברור שעוד לא גמרנו את הדרך, כי עצם הדבר הזה שאת החיטה והשעורה אנחנו לא אוכלים בצורה של פרי, והחיטה והשעורה יש בה המון תערובת של טוב ורע, ולכן אתה צריך כל כך הרבה מלאכות עד שאתה מצליח להכשיר את החיטה לאוכל ואת השעורה עוד יותר עד שתצליח להכשיר אותה לאוכל, אז ברור שעוד יש לנו עוד הרבה מה להתפלל ביום הזה, שבאמת נזכה שהחיים שלנו, יותר ויותר נרגיש שהחיים שלנו הם מדובקים וקשורים לפרי. ואחד מהדרכים הבסיסיים להגיע לדבר הזה, זה כמו שאמר הרב בפסקה שלו, זה מתחיל מנטיית העצים, מחפץ ההטבה. שאתה צריך להרגיש את הדבר הזה, אל תסתכל על על הנקודה שלך בחיים, אלא אתה צריך להרגיש את עצמך כחלק מהאור הכללי, מהרצף של הדורות, מחפץ הטבת הדורות, זה הצורה, זה הפטנט הראשון, זה הסגולה הראשונה להרגיש את השייכות אל הפרי. על ידי זה שאתה מופיע, שכל העבודה היא בצורה כזאת של חפץ ההטבה, זה התרופה הראשונה לאיך החיים שלנו נפחים להיות חיים, שאנחנו, יש לנו איתם חשק, כן, ושמחה. ויש עוד הרבה הרבה תרופות, כן, עוד הרבה הרבה זה, אבל אנחנו מגיעים לתפילת ערבית, את המשך התרופות אתם...